ראינו אתמול שלושה מצבים ביחס לחיי האדם. יש את העסק התמידי, אמר הרב. העסק התמידי זה הדבר שאתה עושה פה יום יום, הוא לא מייגע את האדם יותר מדי, כי אם זה ייגע את האדם יותר מדי הוא לא יכול לעשות בו בתמידות, מה שנקרא מאמץ מתון. זה השגרה. יש דברים יוצאים מן השגרה שאתה יכול להתאמץ בשבילהם יותר מהכוח הטבעי. אתה לא מוצא בו, הנה יש לכם עוד מעט הצ'רידי הזה, נכון? זה משהו כזה. כשאתה אומר לך בוא תנסה להטרים לטובת משהו מסוים, אז משהו בשגרה, אז אתה פעם שבוע יכול, אני יודע מה, פה ושאר. כן, זה דבר שהוא לא יוצאים לך את הכוחות, אבל ברגע שעושה לך דבר כזה, אתה יוצאת לך הנשמה בשביל הדבר הזה. אבל בסדר, זה לא קורה כל יום. כן, עכשיו, אבל כשאתה סובל תוך כדי העשייה, אז מה אתה אומר לעצמך? נכון, אבל אני לא מצפה שעכשיו יהיה טוב, אני מחכה לפירות. זה אני מתאמץ בשביל הפירות האלה. זה הדבר השני. ויש מצב שלישי, כמו שאמרנו, זה מצב של אדם שפועל מתוך דחף ספונטני. כלומר, המציאות דוחפת אותו לפעול בצורה ש... הייתי אומר, היא יותר אינסטינקטיבית, יותר רגשית, לא בצורה מושכלת. כן, זה הסוג השלישי של הפעולות. כן, שאדם לא יודע מה, הולך להציל חיי נפשות, חיי נפש של מישהו, הוא לא מכניס פה כל מיני שיקולים, כן? איך בדיוק אני עושה את זה, זה הכל ככה, לעשות את הכל, את המיטב, בצורה הכי מהירה, הכי זריזה, הכי מיומנת, נכון? ולכן חיילים בצבא, איך עובדים איתם? עובדים איתם להגיע למצב שהאינסטינקטים שלהם יכוונו אותם למטרה הנכונה. אבל בצבא מי שלא מבין את זה שצריך להגיע לרמה הזאת, כל הזמן ממורמר. אבל כשאתה מבין שלשם צריך להגיע, שאתה לא חושב, אתה באופן אינסטינקטיבי, בשדה קרב יש המון לחץ. והמון בעלה כשכדורים שורקים לך, ואתה רואה את חייך עומדים מנגד והם יכולים בשנייה, בכל שנייה, אתה יכול לעבור לעולם אחר, אם אתה לא פועל באופן אינסטינקטיבי, אתה לא תצליח. לכן צריך להביא את החיילים למצב שהם פועלים באופן אינסטינקטיבי. כן? שום מחשבה לא צריכה להיות פה. זה צריך לצאת החוצה ככה בגלל שזה כבר בתוך רמת השרירים שלך. כן? יחסי שרירים מוח הם כאלה שהם צריכים להיות בלי מחשבה. לא צריך שום עיכול. ברגע אתה תתחיל להקל, אתה קודם כל תשתהל, דבר שני אתה תפחד. אתה לא צריך לעשות את זה. לשם צריך להגיע, אז יש מצבים כאלה, נכון, זה מצבי קצה שאנחנו פועלים באופן כזה. זה נקרא לרוץ. והנה באלה שלושת המצבים, עסק התורה מעולה מכל מיני עסקים הגשמיים. כן, שלושת המצבים האלה. שרק כשנבחן בעצם קורת הרוח שיכולה לבצע על פי עשר בהתעסקות הבינונית, הכוונה השגרתית. ראוי לומר, אני משכים, כתב האדם הבריא, שמשכים ומוצא נחת רוח, כשימצא במה להסיק נפשו, שלא ישתומם, ויקרת ערך העסק, ראוי למצוא אורך קורת רוח שבו. אני משכים לדברי תורה. כן, אדם אומר לעצמו, אני משכים. אני מאלה שקמים בבוקר, נכון, לקום בבוקר, זה בעצם אומר שיש לך סיבה לקום. אתה מוצא עניין בחיים, לכן אתה קם במה שאתה עושה, בשגרה שלך. שעצם ההתעסקות יקרה מנשגבה בדברים שמקרים מכל חמדה, אומרים כל העולם באורם. אז זה באדם שעוסק בתורה, והם משכים לדברים בטלים, ולולא העיוורון הטבעי של רוב האנשים שמתרצים בהמשך הדמיון, שמתרצים בהמשך הדמיון או בהמשך הדמיון, לא היה מקום למצוא בהם קורת רוח כלל, אם לא מצד הכרח כפי מידתו. כן, אז אומר רב, אבל רוב העולם הם משכימים לדברים בטלים. מה כוונתו? מה זאת אומרת? מה אנשים שלא משכילו בית המדרש, מה הם הולכים לעבוד, או דברים חשובים בעולם? כן, זה נכון, אבל השאלה, מה מניע אותם לעשות את זה? האם מה שמניע אותם זה מטרות דמיוניות? של חוויות חומריות. זאת אומרת, שאל בן אדם, מה מניע אותך לעבוד במה שאתה עובד? למה אתה עובד במה שאתה עובד? כן, בסוף זה יחזור לזה שהוא צריך את זה כלכלית, הוא צריך את זה, הוא צריך פה, הוא צריך שם, וזה יחזור גם לרמת החיים החומרית שהוא רוצה להיות מצוי בה וכן הלאה. כן, שזה דברים שהם בעצם תנועה נמוכה של הנפש. שהיא זאת שבסופו של דבר זאת שתוכל נכון, שהוא משתדל לעסוק במשהו ערכי. כן, אבל בסופו של דבר מה שמניע זה, ויותר מזה אנחנו נוכל לראות, שיש עיסוק מסיבי בדברים חומריים. כלומר, מעבר למה שצריך. זאת אומרת, בוא נניח שאדם אומר, אני עסוק במפעל שאני הקמתי כי אני רוצה ליצור תוצאות כאלו וכאלו שמועילות לעולם. אבל כיוון שאתה מישראל, אז אתה צריך תורה. מה זאת אומרת? אתה לא לומד? מה, בגלל שאתה עכשיו, אני לא יודע מה, יש לך מפעל עכשיו ל... כן, לא, אבל תראה, אם אני לא אקח כאחריות, ולא זה, ולא פה, ולא שם, זאת אומרת, מה, אתה לא יכול להציל סמכויות? כן, לא, אם אני אציל סמכויות, אז מה יקרה? שני דברים. אחד, הכבוד שלך קצת ירד, כי אתה לא היחיד פה, יש פה גם אנשים תחתיך אומנם, אבל הם מאוד דומיננטיים. והדבר שני, גם המשכורת שלך קצת ירד. במקום 300 אלף שקל בחודש, אתה תקבל 200 אלף. כי אתה צריך להוסיף למספר 2 שלך עוד 100 אלף שקל כדי שהוא יעשה את העבודה טוב. נו, אז מה מדובר פה בסך הכל? קצת הורדת האגו שלך, קצת טיפה. יהיה פה מישהו אחר שיגידו שהוא לא פחות חכם ממך. הרי גם הוא צריך לנהל תחתיך, אבל כולם יראו את זה שהוא מסוגל והוא יכול והוא מצליח והוא מוכשר וכו' וכו'. אתה לא תהיה אלוהים. בסדר? וכסף. שברוך השם, אתה תגמור את החודש, ועוד כמה חודשים כנראה. אבל לא יהיה לך את... זה נקרא מטרות דמיוניות. זאת אומרת, גם אדם שהחליט שהוא, בסופו של דבר, מתעסק במשהו ערכי, כי זה חשוב, המפעל הזה הוא חשוב, קודם כל מעניק פרנסה להרבה אנשים, אבל דבר שני, גם התוצרים שלו חשובים. כן? הוא מייצר תיקי איכות. חשוב. זה חלק מקידום המציאות וקידום העולם. אבל השאלה אם הדמיון שם לא משתלט לך על השיקולים באופן שאתה לא מפנה מקום בכלל להזנה ערכית. כן? איך זה נקרא הזנה ערכית אצלנו בשפה של ההלכה? זה נקרא קביעות עיתים לתורה. אבל אין לך את זה. אתה כל הזמן נשאב להתעסקות הזאת המסיבית. בכבוד שלך ובמשכורת שלך ובכסף ושתאשר, תאשר בלי גבולות, כאילו, מה העניין בדבר הזה? זה מטרות דמיוניות. לכן אנחנו אומרים, צריך להבין, זה מה שאומר פה הרב, זה נכון שיכול להיות שאתה מתעסק בדבר ערכי, אבל אתה עושה פה כל מיני דברים מעבר למה שצריך, כל זה בגלל הדמיון. כשמזדמן מצב העמל בכל עסק לפי ערכו ובתורה לפי ערכה, שאז אין קורת רוח מצויה בעצם ההתעסקות, כי מפני התקווה של הרווח הבא גם כן ההבדל גדול. זאת אומרת, גם אם ניקח את הסוג השני שאתה מתעסק במשהו שאתה לא נהנה ממנו, אבל אתה מחפש את הפירות, גם כן יהיה הבדל בין הפירות התורניים לפירות של עניינים חומריים. שם עמלים ולם כבשרה, שעצם עמל אין בו יתרות כלל עצם, שאם הם משיגים את אותם ולא עמל ודאי היה יותר טוב ורצוי להם. מחפשים כמה שיותר להקל על החיים, מה שנקרא בדברים החומריים. ואני אמן ומקווה שזה רק כי עצם העמל מקנה יתרון גדול ועונג רב. זה מתחבר לנו למה שאמרנו שנשארנו ברמב"ם להבין. שעצם העמל יש בו ערך. אז אנחנו נראה לדבר עוד שם מחר נדבר גם על זה. למה בעצם העמל יש ערך? עד כאן.